שבת דף קוף ממחת, מתחילים בעזרת השם, דף קוף ממזיין עמוד ב', שורה אחרונה, במילים ואין מחזירין את השבר, שנזכה בריאות, שמחה וחיים ארוכים, אבל אם חלילה על כל שונאים של ישראל, אחד שחטף שבר בשבת, האם מותר לו לשים תחבושת, לקבע את העצם, או לשים אפילו גבס בשבת? במשנה למדנו, ואין מחזירים את השבר, זה אסור. אבל אומרת הגמרא, אמר רבי חנה בגדתא, אמר בשם שמואל, שמואל היה בקי בענייני רפואה, זה אומר, יכול להיות שבזמן של המשנה, אם חלילה היה נהיה לאדם שבר, אז זה לא היה סכנה, והיה יכול ככה להישאר עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת לטפל בשבר. אבל בזמננו, הטבע השתנה, ולכן זה סכנה אם חלילה נשאיר את זה ככה. ולכן הלכה מחזירים את השבר בשבת. יש כאלה גורסים ששמואל סבר שהמשנה, הגרסה במשנה זה מחזירים את השבר בשבת. מספרת הגמרא רבא בר בר חנה איקלה לפומבדיטה, הזדמן לעיר פומבדיטה שבבבל. לא על לפרקי דרב יהודה, רב יהודה נתן דרשה, אבל רבא בר בר חנה הוא היה תמיד חכם בפני עצמו, הוא לא הגיע לדרשה. שדרי, אז הרב רב יהודה שנתן את הדרשה, שלח את המשמש בקודש, שקראו לו עדה, לעדה דיילה, עדה שהיה ממונה, היה עוזר לו. אמר לי, אז רב יהודה ששלח את השליח, אמר לשליח, זיל גרבי, דיינו, תכריח אותו לבוא, תיקח ממנו איזה משכון, את הבגד שלו, שהוא יהיה חייב לבוא. עד שהוא לא יבוא, אתה לא מחזיר לו את זה. אתה, באמת, הגיע רבא בר בר חנה לדרשה של רב יהודה, בדיוק מה דיברו בדרשה? אשכחי דקדריש, אין מחזירים את השבר, אסור להחזיר שבר בשבת. אמר לי, אז רבא, אמר לרב יהודה, אפשר אולי להעיר איזושהי הערה חשובה. הכי אמר רב חנה בגדתא, אמר בשם שמואל, הלכה מחזירים את השבר. אמר לי, אז רב יהודה אמר לרבא, החנה דידן, חנה בגדתא הוא פה מבבל, הוא משלנו. והשמואל דידן, שמואל הוא גם כן פה מבבל, הוא גם מיראקי, הוא משלנו. ולא שמיע לי, לא שמעתי אף פעם שהוא מתיר לרפא שבר בשבת, ולאו בדינה גרבתיך, וכי לא עשיתי נכון בזה שהכרחתי אותך לבוא לפה, היית חייב לבוא, זה היה עניין של הצלת נפשות, שאתה חייב לבוא לפה להגיד לנו את ההלכה, של לשים גבס בשבת, לשים גבס לא, לתקן, שבר בשבת מותר. עכשיו באמת בהלכה בזמננו, אז בפוסקים מובא, כמובן שטוב לעשות שאלת רב, אבל ככה באופן כללי, מובא בפוסקים שאם זה מדובר פה במצב כזה שאפשר להמתין איתו למוצאי שבת, אז אפשר בסך הכל לשים איזשהו תחבושת ולקבע את היד באיזושהי צורה ולתת לבן אדם לנוח, ואם זה מספיק אז לא יעשו יותר מזה. אבל אם זה מדובר פה במצב כזה שהוא ממש מסוכן, בפרט אם מדובר פה חלילה בשבר במקום בגולגולת, שדרה, מקומות מסוכנים, אז ודאי לא לשאול שאלות, ואם זה עניין של סכנה, מחללים את השבת, נוסעים אם צריך לבית רפואה וכדומה, אם זה עניין של סכנה, אפילו לשים גבס, יש מקום שאפשר להתיר. למדנו במשנה, משנפרקה ידו ורגלו, שזה יצא מהמקום, העצם יצא מהמקום. אז שלא ישפוך על זה מים קרים, כי זה ניכר שהוא עושה זה לרפואה, אבל הוא יכול להתרחץ במים קרים, ואם זה יתרפא, יתרפא. מספרת הגמרא, רב אביה ויתיב כמי דרב יוסף, ישב לפני רב יוסף בשבת. שניה לידי, היד שלו התפרקה ממקומה, השתנתה. אמר לי, אז הוא ניסה לראות איך מותר לסדר את זה בשבת. הכי מאי, האם הוא יכול להחזיר את העצם בצורה כזאת? אמר לו, לא, אסור. והכי מאי, אמר לי, אסור. בינתיים, מה דאחי, תוך כדי, דיברו בלימוד, התורה הרי זה רפואה, כן? התפח ידי, בינתיים תוך כדי הדיבור בלימוד, התרפא היד שלו. אמר לי, למה הסתפקת איך מותר לרפא את היד? מה הייתי בא אלך? אז הוא אמר לו, התנן, כתוב הרי, מי שנפרקה ידו או רגלו, לא יתרפם בצונן, אבל רוחץ כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא. זאת אומרת, אם כן, זה שאל, אז למה נראה לך שמותר? כתוב פה שאסור, אחד שיצא לו העצם מהמקום, אסור לו להחזיר את זה בחזרה בשבת, אז למה בכלל אתה שואל? אז ענה לו, רב אביה, אמר לי, הרי גם לגבי שבר, המשנה כותבת שאסור, ובסוף מצאנו שמותר. ולותנן, אין מחזירים את השבר, ובכל זאת אמר רב חנה בגדתא, אמר בשם שמואל, שההלכה כן מחזירים את השבר, אז אולי גם לגבי ההלכה השנייה, לגבי עצם שיצא ממקומה, אולי בסוף השתנה ההלכה וזה מותר. אמר לי, לא השתנה ההלכה. מה, כולו בחד המחיתי מחתין הוא? הרגת את כל המשנה בהריגה אחת? לא. היחד איתמר, איפה שנאמר שההלכה היא לא כמו דברי המשנה, איתמר, ויחד לא איתמר, איפה שלא נאמר הדבר הזה, לא איתמר. ולגבי, אם יצא העצם מהמקום, לא נאמר שמותר להחזיר את זה למקומו. אבל היום בזמננו, יכול להיות מציאות שאם לא יחזירו את העצם למקומו, אז זה יכול חלילה להיות סכנת עבר, וזה יכול חלילה גם להיות איסורים קשים, שיכול ליפול למשכב וכדומה, אז יכול להיות שבזמננו מקרים, בזמננו יכול להיות מקרים שיהיה מותר כן להחזיר את העצם למקומה. הדרן הלך, פרק 22, פרק חבית, ואנחנו עוברים, שעה טובה, לפרק 23, פרק שואל, הפרק שלפנינו עוסק, המשנה הראשונה על כל פנים עוסקת, הרי ידוע שהתורה אוסרת, מובא בנביא, אסור לעשות ענייני קניין ומכירה בשבת. פסוק אומר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי וכיבדתו מעשות רעכיך, ממצוא חפצך, מדבר דבר. זאת אומרת, תשמור שבת כמו שצריך, אז תתענג על השם וכולי. אם כן, הנביא מזהיר אותנו לא לעסוק במקח וממכר בשבת. בנוסף, יש עוד בעיה שחזל אמרו לא לעסוק במקח וממכר, כדי שאדם לא יבוא לרשום. תשמע, בן אדם הזה לקח את דבר פלוני, טוב, צריך לרשום כדי לזכור שהוא צריך להחזיר, שצריך לשלם, ושלא יבואו לרשום. אבל יש דרכים שמותר כן לעשות מקח וממכר בשבת. שואל אדם מחברו בהשאלה כדי יין וכדי שמן, הוא יחזיר לו כמובן יין ושמן אחר. אז בעצם למה זה נקרא השאלה? אם השאלה זה בעצם שאני מחזיר את אותו חפץ ששאלתי. אלא הוא צריך לבקש את זה בלשון של השאלה. ובלבד שלא יאמר לו אלווני, שלא יאמר לו לשון הלוואה. למה? אז זה יתבהר, הגמרא תבהר את זה בתחילת הדברים. וכן, דבר דומה. האישה יכולה לשאול מחברתה כיכרות לחם, אבל שלא תגיד לה, תלווי לי כיכרות לחם, למרות שזה הלשון האמיתית, כי היא מתכוונת להביא לה כיכר לחם אחרת, שלא תגיד בלשון הזו. ואם המשאיל אינו מאמינו שהוא יחזיר לו, אבל הבן אדם צריך את זה בדחוף, את אותו כדי יין, כדי שמן, לחם, בשביל סעודת שבת, מותר אפילו שהשואל מניח תליתו אצלו, אם אתה לא מאמין לי שאני אחזיר לך, קח משהו יקר, יהיה אצלך, אני לא מחזיר לך, אתה יכול להשאיר את זה אצלך. מותר. ועושה עמו חשבון לאחר השבת, להחזיר לו. זאת אומרת, לקחתי לחם, להחזיר לך לחם או לשלם לך. בשבת לא מדברים על הכסף, אבל אחרי שבת עושה איתו חשבון. וכן, ערב פסח בירושלים, שתיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. ערב פסח בירושלים, שחל להיות בשבת, והבן אדם הזה שכח לקנות צה, ערב שבת, מניח תליתו אצלו, אצל המוכר בהמות, ונוטל את השה לקורבן פסחו, וגם איתו עושה חשבון לאחר יום טוב, לשלם לו מה שצריך. שואלת הגמרא, שואל אדם מחברו כדי יין וכדי שמן, והשם של הפרק זה שואל, וזה לא מדויק. צריך להיות כתוב לווה, פרק לווה, צריך לקרוא את השם של הפרק הזה, כי בעצם הבן אדם לווה משהו, על מנת להחזיר משהו אחר. אז אמר לי רב חנה לאביי, מה ישנה לשון השאילני, שזה מותר להתנסח בלשון הזאת, ומה ישנה הלווני, שזה בעצם הלשון האמיתית שבן אדם אמור להשתמש איתה, שזה אסור. אמר לי, אני אגיד לך, הלשון השאילני, כשאדם אומר תשאיל לי, לא עתה למכתב, אין חשש שכש המשאיל ייתן את הלחם, את היין, את השמן, הוא יבוא לרשום, תשמע, לפלוני נתתי, יין ושמן הוא צריך להחזיר לי. הוא לא יבוא לרשום את זה, כי השאלה, בן אדם משאיל, תן לי בבקשה רגע את הסכין, אני מחזיר לך את זה מיד. תן לי בבקשה איזשהו כלי, אני כבר מחזיר לך. אז לכן הוא לא יבוא לרשום. אבל כשהוא אומר לשון אלווני, סתם הלוואה זה ל-30 יום. אז יש חשש, אולי יבוא לרשום, כי 30 יום אדם לא תמיד זוכר. לכן עת אלה מכתב. שואלת הגמרא, והכיוון דבחול, הרי גם בימות החול, זימנין, דבא אלה ממר לאלווני. לפעמים האדם בא, צריך קד יין. אומר, תלווה לי, הוא רוצה לומר, תלווה לי קד יין, כי הוא באמת, הוא מתכוון הלוואה. מתכוון לקחת את הקד יין, לשתות אותו ולהביא קד יין אחר. ואמר לי, אשילני, והוא מתבלבל, הוא טועה, או שהוא לא כל כך בקיא בהבדלים בין הלוואה לבין השאלה. והוא מבקש, אשילני קד יין. והמשאיל, המלווה ליתר דיוק, לא קפיד ילווי, והוא לא מחשיב את זה כשאלה. הוא אומר, כן, בסדר, קח את זה ותשתמש עם זה ותחזיר לאחר. ואתם פה עניין לתת למענם קד יין, על מנת שהוא יחזיר את אותו קד יין. בשביל מה לקחתי את זה? לקחתי את זה בשביל לשתות, אני אביא לך קד יין אחר. אז כשמענם אומר, תלווה לי, אומר לו, תשאיל לי קד יין. הבן אדם שנותן מבין שהמבקש רוצה להשתמש עם זה. אז הוא נותן לו את זה בתור הלוואה, למרות שהוא ביקש את זה בלשון של שאלה. אז אם כן, ואת אלה מכתב. מכיוון שבפועל אתה בעצם, אתה בעצם לווה. כי אתה, מה ההבדל בין שאלה להלוואה? שאלה, את אותו חפץ שאתה לקחת, אתה מחזיר. הלוואה, אתה לא מחזיר את אותו חפץ, אתה מחזיר משהו אחר במקום, כי את החפץ אתה משתמש בו. אתה מחלה אותו. אז אם כן, בעצם זה הלוואה, נכון? ובהלוואה, סתם הלוואה זה 30 יום. אז אם כן, אולי בן אדם יבוא לרשום, גם אם תגיד לו אשאילני, כי בעצם זה הלוואה. בשבת נמי, עתי למכתב, מתרץ את הגמרא, אמר לי, אז הבעיה נעלו. בשבת, כיוון דאשאילני, הוא דשארו לרבנן. חכמים לא התירו להשתמש בלשון הלוואה לשאלה. אז לכן, מכיוון שהתירו לו רק אשאילני ואלווני לא שרו לי, לא נתנו לו רשות לומר אלווני, מינקר המילתא ולא עתה למכתב, זה ניכר. כשבאדם בא ומבקש חבית יין ואומר, תשאיל לי חבית יין, הוא אומר את זה בשבת, זה מודגש ומותאם המילה תשאיל לי, אז זה ניכר. עצם זה שזה המילה היחידה שמותר להשתמש בה, בשביל לקחת חפצים במקח וממכר, אז האדם לא יבוא לרשום. זה יהיה העיקר שהאדם לא יבוא לרשום. יש פוסקים שאומרים שבזמננו שאנשים בכלל מבולבלים לגמרי בין להשאיל ובין להלוות, הם לא יודעים כל כך את ההבדלים, אז שיאמר לו, תן לי. לא יאמר לו, אשאילני ולא אלווני. אמר לי, רבה ברב חנה לאביי, מחדי, הרי, אמרו רבנן, כל מילי די יום טוב, כל המלאכות שהתירו לעשות אותם ביום טוב. אז לא לעשות אותם ככה בצורה גורפת, אלא כמה די אפשר לשנוי, משנינן, אם אתה יכול לעשות בשינוי, כמה שפחות לחלל שבת, עדיף, לחלל יום טוב עדיף. אז אם כן, יש לי שאלה. הני נשי דמליין חצבי ומאיה. נשים הולכות למלות בקדים שלהם מים ביום טוב. מה איתם לא משנין? למה הן לא עושות שינוי, אלא הן ממלאות את הקד באותו דרך שממלאים את זה בימות החול, ואחר כך הן מטלטלות את זה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז אמנם שהתירו את זה לצורך יום טוב, אבל לפחות שיעשו איזשהו שינוי. אז הוא ענה לו, משום דלא אפשר, אין שום דרך של שינוי שאפשר לעשות כששואבים מים ביום טוב. כי איך אלה ההבדי? איזה שינוי אתה רוצה שיעשו? דמליאן בחץ ברבה, אלה שבדרך כלל לוקחים קד גדול ושואבים איתו, הפעם תגיד להם ביום טוב למעלו בחץ בזוטה, שימלו דווקא בקד קטן, אתה יודע מה אתה עושה להם? אתה מכריח אותם ללכת ולחזור, ללכת ולחזור כמה פעמים. הקמף שהוא בהילוכה, אז אם כן, יש בזה תרחה יתרה ביום טוב, אז לא הרווחנו כלום, הפסדנו. מה תגיד? הפוך, דמליאן בחץ בזוטה, אלה שתמיד לוקחים קדים קטנים וממלאים, אז ביום טוב, כדי שלא ילכו הרבה, למעלו בחץ ברבה, שימלאו הפעם בקד אחד גדול, שלא יצטרכו ללכת ולחזור כמה פעמים, אז עוד פעם אנחנו מפסידים, כי הם תמיד לוקחים קד קטן, כי אולי כבד להם קד גדול. ופה, כמף שבמסוי, אתה בעצם גורם שהם יצטרכו לסחוב מסע יותר גדול, אז יש פה תרחה יתרה ביום טוב. איזה עוד שינוי אפשר לשנות? נפרוס סודרה? תגיד לכל אלה שבאים לשאוב מים מהנהר, שיחסו את הקד בסודר, מין בגד כזה, כדי שזה יהיה ניכר, עד לידי סחיטה, בסוף בדרך המים זזים בקד, ויבואו להרטיב את הסודר, ויבואו לסחוט גם את הסודר. אז עוד פעם אנחנו לא מרוויחים כלום. מה תגיד? טוב, אז אל תיקח כיסוי מבד. נכנס יהיה בנחתמה, תחסה אותו במכסה של עץ שמיועד בדרך כלל לקדים, זמנין דה מפסק, ואת אלה מיקטרי, אולי המכסה ייפול מהקד, ואם אנחנו מכריחים אותו לחסות את הקד, אז הוא יבוא לקשור את זה, קשר שישאר, שזה גם כן אסור לעשות את זה מהתורה. ילקח לא אפשר, אין לנו שום שינוי מה שאנחנו יכולים להגיד להם לשנות, אז בשביל זה מתירים להם לשאוב כדרכם. ואמר לרב רב חנה לאביי, תנן למדנו משנה מסכת ביצה שעוסקת בדיני יום טוב. לא מספקים, אסור למחוא כפיים. ולא מטפחים, לא מכים על הלב. אז רש"י מפרש שזה משום אבל. תוספות מביאים שזה משום שמחה, כי אבל אפילו בחול המועד אסור. פה מדברים על יום טוב, שלא ימחא כפיים. ולא מרקדים לשמחה ביום טוב, חוששים שמה יבוא עכשיו לתקן כלי שיר. ובכל זאת, כחזינן דאבדין, אנחנו רואים אנשים שכן מוחאים כפיים ורוקדים ביום טוב, ולא אמרינן לאו ולא מידי, אף אחד לא מוחא בהם. למה לא? אז הוא ענה לו, לתעמיך, נשאל אותך שאלה, הדאמר רבה, אומר הלכה. הרי, בזמנם, הדרך של המגורים הייתה, היה, בצורה כזאת, שהיו נכנסים מרשות הרבים לתוך כזה מבוי, רחוב כזה ללא מוצא, ומסביב לרחוב היו פתחים לחצרות, והמבוי הזה היה מקום ציבורי. אז נכון שיש שם שלוש מחיצות, וזה רשות היחיד מהתורה, אבל מכיוון שהרבה אנשים הולכים וחוזרים שם, זה נראה כמו רשות הרבים, אז חכמים תקנו שבסוף המבוי, ממש בסמוך לרשות הרבים, לעשות לחי, כזה מין לוח להעמיד אותו, בצורה מאונחת, בצד לעשות אותו מאונח בצד הכניסה למבוי. עכשיו אם האדם עומד ממש במקום של הלחי הזה, כן, וזה שאתה שם את הלחי הזה, כמובן, זה עושה היכר שאנשים לא יבואו לטלטל מהמבוי לרשות הרבים ומהרשות הרבים למבוי, כי אלה הם היכר. נכון שגם במבוי וגם ברשות הרבים בעצם הצוויון של המקום הוא די דומה שאנשים הולכים והרבה אנשים, בכל זאת, יש פה איזשהו היכר לדעת, לא, זה רשות היחיד, זה רשות הרבים, אסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים. אם האדם עומד על המקום של הלחי, אז הוא לא רואה את הלחי. אז לכן אומר רבה, שלא יעמוד שם. לא לייטיב איני שפומה דלחיה. אל תשב בפתח המבוי בצד של הלחי. דילמה מגנדר ליחפץ, אולי יפול לך איזה משהו, מהכיס, מהיד. ואתי להייטוי, זה ייפול לך לרשות הרבים, אתה תבוא תיקח את זה מרשות הרבים, אבל אתה הרי עומד במבוי, אז יוצא בעצם שאתה הכנסת מרשות הרבים, לרשות היחיד. ככה אמר רבה. עכשיו, האנשים באמת שומעים לו? לא שומעים לו. והכחזינן, נמי, אנחנו רואים גם דמות ויחץ בי, האנשים יושבות עם הקדים שלהם, ויעת ונפום עד המבואה, הם יושבים בפתח המבוי, ולא אמרינן לו ולא מידי, אנחנו לא מוכים בהם. למה? זו תשובה גם לשאלה שלך. אלא הנח להם לישראל, אל תמחה בהם. מוטב שיהיו שוגגים, שלא ידעו שזה אסור ויעשו בשוגג. אם אתה יודע שאתה תמחה בהם, הם לא ישמעו לך, אל תמחה בהם. עדיף שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. כי אם הם יעשו את זה במזיד, זה הרבה יותר חמור. סברו מנה, בהתחלה חשבו שעדיף שיהיו שוגגים, זה אנמילה בתקנות דרבנן, באיסורים דרבנן. אבל בדאורייתא, הדברים מהתורה, לא אומרים את זה, וצריך כן למחות, ולא היא, זה לא נכון. לא שנה בדרבנן ולא שנה בדאורייתא, לא מוחים על איסור שאתה יודע שאתה תמחה באנשים והם לא ישמעו לך. מהראיה, דעת תוספת דיום הכיפורים. מהתורה דורשים, בכמה מקומות בש"ס ומובא, בפרט במסכת יומא, שחייבים מהתורה להוסיף מחול על הקודש. יום הכיפורים, שבת, יום טוב, אבל גם ביום הכיפורים. צריכים להוסיף. כל מקום לפי מנהגו, ויש בזה כמה דעות. למשל בירושלים מוסיפים 40 דקות, שפחות אחרים שמוסיפים 20 דקות, כל אחד מה שמוסיף, תוספת שמוסיפים. אז יש זמן כניסת החג, ויש את השקיעה, מוסיפים לפני השקיעה. התוספת שמוסיפים על היום זה מהתורה. דורשים את זה מפסוקים מהתורה. דאורייתא היא. עכשיו, ערב יום כיפור, יש אנשים כל כך בלחץ, שיום שלם הם לא הולכים לאכול ולשתות, כחזינה לו, דקאח לי ושעתו עד שתחשך. רואים אנשים אוכלים ושותים בערב יום כיפורים עד השקיעה. אתה רואה מישהו שמוחה בהם? לא. לא אמרינה לו ולא מידי. למה? כי אפילו ביסורים מהתורה לא מוחים בדבר כזה שאתה יודע שאנשים לא ישמעו לך. עכשיו, הרש במסכת ביצד הפלמת כותב שזה דווקא דברים שנדרשו מהפסוק, אבל איסורים מפורשים בפסוק, אתה יכול למחות, גם אם אתה יודע שאנשים לא ישמעו לך, מה פרוש הם לא... הם יכולים לבד להסתכל בחומש. זה לא נחשב, מוטב יהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. רק דברים שנדרשים מדרשה בפסוק. אבל אם אתה רואה בן אדם מדליק סיגריה בשבת, שזה לא תבירו אש בכל משוותיכם ביום השבת, אתה יכול להגיד לו, אדוני, אסור. למדנו במשנה, וכן אישה שואלת מחברתה, כיכרות. אבל שלא תגיד לה בלשון, תלווי לי כיכרות, אלא תשאילי לי כיכרות. דייק את הגמרא, בשבת הוא דאסיר, להשאיל בלשון של הלוואה, אבל בכל שפיר דמי, אין בזה חשש של ריבית. מה ריבית? הרי יש דברי דעתו של הלל, הלל סובר, שאם אחד בא לחברו, אומר לו, תלווה לי בבקשה כיכר לחם, והבן אדם מלווה לו כיכר לחם, כמה עולה כיכר לחם? 6 שקלים נאמר, 7 שקלים. עכשיו, אחרי חודש, הלווה בא ומחזיר כיכר לחם. בינתיים יכול להיות שהמחיר עלה ל8 שקלים כבר, ויש כאן ריבית. לכן אומר הלל, לא ילווה כיכר. אל תלך תלווה כיכר, אלא אם כן אתה אומר לו, שמע, תלווה לי כיכר בשווי 7 שקלים. ואז אם זה יעלה ל8 שקלים, אז אתה מבין לבד שאתה לא תצטרך להחזיר לו כיכר במחיר שיעלה אז, אלא יהיה מספיק שתביא לו 7 שקלים. כדי שלא יהיה ריבית, שלא יהיה נראה גם כריבית. כי מהתורה ריבית זה רק אם אתה אומר מפורש, אני מלווה לך 7 שקלים, על מנת שתחזיר לי 8 שקלים. זה נקרא ריבית קצוצה, ריבית מהתורה. אבל בכל אופן מדרבנן, גם אם אני לא פוסק מראש ואומר, אני מלווה לך על מנת שתחזיר לי יותר, אם בפועל יחזיר לי בסוף יותר, זה ריבית. אז לכן, שזה אומרת הגמרא, רגע, איך בכלל מותר בצורה של הלוואה לקחת כיכר או יין או שמן? בכל זה מותר? למה מתניתין דלא כהלל דתנן? וכן היה הלל אומר, לא תלווה אישה כיכר לחברתה, עד שתעשנה דמים, תגיד לה, כמו שאמרנו, תלווי לי בבקשה כיכר בשווי 7 שקלים, כדי שתחזיר לה בסך הכל שווי של 7 שקלים ולא יותר. מה החשש? שמא יוקרו חיטין ונמצאו באות לידי ריבית. בזה שהיא תחזיר לה כיכר אחרי חודש, שכבר המחיר של הכיכר עולה 8 שקלים, היא יחזיר לה שקל יותר, זה ריבית. אז איך מותר להלוות בימות החול? כל הבעיה פה זה נראה רק בשבת. עונה הגמרא, המשנה שלנו כן מסתדרת עם דעתו של הלל, אפילו תהיה עם ההלל. אבל אין סתירה. המשנה שמתירה ללוות כיכרות בימות החול, באטרא דקיץ דמי, שהמחיר של הלחם הוא כל כך מפורסם וקצוב, שכולם יודעים מה המחיר, זה מחיר כזה מן ידוע, זה מחיר ידוע. ולכן, אם בסוף המחיר יעלה, זה יהיה מפורסם, כולם ידעו שהמחיר עלה, אז לא יבואו לידי ריבית. אבל מה שאסור, מה שהלל אומר, לא ללוות כיכר, זה באטרא דקיץ דמי, אין מחיר קצוב, החנות הזאת מוכרת בכזה מחיר, החנות השנייה מוכרת במחיר אחר, אז יש פה כן חשש של ריבית, כי אולי מחיתים יתייקרו, ואז הוא יבוא חלילה לידי ריבית. אמרנו במשנה שבן אדם אין לו כרגע כיכר לחם בשביל סעודת שבת, או שאין לו יין, אין לו שמן, מותר לו ללכת לשאול מחברו, ואם חברו אינו מאמינו שהוא יחזיר לו, מותר לו אפילו להשאיר אצלו איזה בגד או איזה משהו, ועושה עמו חשבון לאחר השבת. התמר, הלוואת יום טוב, הלוואה שנעשתה ביום טוב בצורה הזאת שמותרת. רב יוסף אמר, לא ניתנה להתאבה בבית דין. אתה לא יכול לתבוע את הבן אדם שהוא לא יחזיר לך, הבאתי לו חבית יין והוא לא יחזיר. אני לא יכול לתבוע אותו לדין תורה על זה. תכף נראה למה. רב יוסף אמר, ורבא אמר, ניתנה להתאבה בבית דין, מותר כן לתבוע בבית הדין. מה הטעמים? רב יוסף אמר, לא ניתנה להתאבה. למה לא? דהי אמרת ניתנה להתאבה, עתה למכתב. כי אז הוא יבוא לרשום את ההלוואה בפנקס, כדי שיהיה לו מסמך אם היה להגיע לבית הדין. ואז הוא יעבור על איסור כותב. לכן, אומרים מראש, דה, זה מילא לא יעזור לך, תכתוב, לא תכתוב, לא תוכל לתבוע אותו בבית הדין, אז הוא לא יבוא לכתוב. הרבה אמר, אתה מפסיד פה משהו אחר, ודאי ניתנה להתאבה בבית הדין, די אמרת לא ניתנה להתאבה, אז לא כל אחד יסכים בכלל לתת, לא יעיב לי. ואתי לי מנוי משמחת יום טוב, בסוף אתה רואה, אנשים בסוף יתקעו בלי לחם או בלי יין או בלי שמן, כי המלווים יפחדו להלוות להם שאולי לא יחזירו. שואלת הגמרא קושיה על רבא, מה אתה אומר? הלוואה כן ניתנה לי תווה בבית הדין? תנן, המשנה אומרת, אם אינו מאמינו, מה פה שאתה לא מאמין? תתבע אותו בבית הדין. לא, מניחת לי איתו אצלו. אם המלווה לא מאמין ללווה, אז שהלווה ישיר את הטלית אצל המלווה, והמלווה יהיה לו טלית. יחזיר, לא יחזיר, לא יחזיר, ייקח את הטלית. ועושה עמו חשבון לאחר השבת. אז נשאלת, אז ככה. אי עמד בשלמה, לא ניתנה לי תווה. אם אי אפשר ללכת לבית הדין, אז מובן, משום מה, אם אני אכתה לי טועה אצלו ועושה עמו חשבון לאחר השבת. לכן לפחות שלי, המלווה אומרת, לפחות שיהיה לי משהו ביד, אני לא יכול לתבוע אותך בבית הדין, לפחות שיהיה לי תתלית, עם מה לתבוע, עם מה לפרוע. אלא היא אמרה, שרבא צודק שאפשר ללכת לבית הדין, וניתנה לי תווה, מה אם אני אכתה לי טועה אצלו? אדוני המלווה, בשביל מה אתה צריך שהוא ישיר אצלך תתלית? לך ביום ראשון אם הוא לא ייתן לך לבית הדין, תתבע אותו שם. ליתן לי, תן לו את היין, את השמן, מה שהוא מבקש, ואתה חושש שהוא לא יחזיר לך, לית בי, תתבע אותו בבית הדין. עונה הגמרא, לא כל אחד אוהב להתעסק עם דיני תורה. אמר, המלווה אומר, לא בעינה דליקום בדינה ודיינה, אין לי, אני לא רוצה ללכת לתרוח עכשיו לבית הדין ודיינים, לטעון טענות. אני רוצה שיהיה לי משהו ביד, שאני אוכל לקחת את זה גם בלי לתבע אותו בבית הדין, אבל ייתכן שכן ניתנה הלוואה ביום טוב להתעבע בבית הדין. עכשיו שואלת הגמרא שאלה על רב יוסף, שאמר שההלוואה של יום טוב לא ניתנה להתעבע בבית הדין. מטיב רב אידי ברבין, ישנה במסכת שביעית של ענייני שמיטה. השוחט את הפרה. מה זה קשור לשנת שמיטה? תכף נראה. וחילקה, הוא נתן לזה חתיכת בשר, לזה חתיכת בשר, בהקפה. מתי? בראש השנה של שנה ראשונה לשנת שמיטה, זאת אומרת שנה אחרי שנת שמיטה, שזה כבר לא שביעית. עכשיו בשנת שביעית, אדם שיש לו הלוואה, שהוא הלווה לחברו, אז שנת שביעית, יש שמיטת כספים זה נקרא, כל ההלוואות בטלות, בשביל זה עושים מה שנקרא פוסבול, שאז מקנים את כל החובות לבית הדין, וההלוואות של בית הדין לא בטלות בשנת שביעית. אבל אם אין פוסבול, במקרה רגיל, כל ההלוואות פוקעות, מתבטלות. אדם היה לו משכנתה, בשביל ההמחשה כמובן, אחרי שנת שביעית אין לו שום חוב. כל החוב התנקה. כמובן, לא בשביל זה הלכה למעשה, אבל בשביל ההמחשה של העניין. עכשיו, מדובר פה במקרה כזה, שהקצב חילק חתכות בשר לכל החברים, לכל הידידים, לכל חברי הבית הכנסת, ביום טוב של ראש השנה. עכשיו, היום טוב שנה שעברה, זאת אומרת, יום לפני זה היה עדיין שנת שמיטה, אבל עכשיו, יום ראשון של השנה החדשה, זה כבר לא שנת שמיטה. עכשיו, זה לא כזה בטוח שזה לא שנת שמיטה. למה שזה שנת שמיטה? זהו, סיימנו שנה, כבר ראש השנה של שנה חדשה עכשיו, לא? אז זהו, אז זה לא בטוח. אם היה חודש מעובר, דיינו, בסוף החליטו, שמרתם ראש השנה היום הראשון, דעו לכם, זה היה, היום, זה עדיין היה שייך לחודש אלול. ראש השנה אמיתי זה מחר בכלל, זה יום שני. עשו ראש השנה יומיים, עשו את אלול מעובר. אז נמצא שיום טוב ראשון של ראש השנה זה היה למד אלול, זה לא היה א' תשרי. כי א' תשרי עשו יום אחר כך. זאת אומרת, היה חפתת אלול, ועשו א' תשרי מיד, בסוף החליטו לא. לא היו עדים, לא, הרי בזמן שהיה את הסנהדרין בבית מקדש, בלשכת הגזית, אז לא היו עושים ראש חודש לפי מה שכתוב בלוח, כי יש מצווה לקדש חודשים, החודש הזה לכם, מצווה לקדש על הראייה, שיהיו עדים שראו איך שהלבנה חדשה התחדשה, אחרי שהיא נעלמה בחודש הקודם היא התחדשה, ראו את הירח, ואז מקדשים את החודש. עכשיו, אם יום ראשון של ראש השנה, מספק עשו מיד אחרי 29 ימים בחודש אלול, היום אחר כך היה עשו אותו כאלף תשרי, בסוף התברר שקידשו את החודש רק למחורת. אז אם כן יוצא, שהראש שנה ששמרו היה בעצם למד אלול, ואלף תשרי זה יום אחר כך. אז אם כן, יוצא בעצם שאותו קצב חילק בשר לכולם בשנת שמיטה, והשביעית משמטת את כל החובות, אז כל אלה שנתן להם בשר פטורים מלשלם לו על זה, הם לא חייבים לו שום דבר. אז באמת משמת. ואם לאו, אם לא היה חודש אלול מעובר, ואותו יום שהוא חילק להם בשר, באמת היה כבר היום הראשון של השנה החדשה, שהיא לא שנת שביעית, אינו משמת. מדייק את הגמרא, והיא הלוואת יום טוב, לא ניתנה להתאבע בבית דין, מה היא משמת? מה יש פה לשמת? הרי מכיוון שהוא לא יכול לתבוע את כל הלקוחות שהוא נתן להם בשר בבית דין, כי זה הלוואת יום טוב, אז מה זה משנה אם שביעית משמתת או לא משמתת? אתם יכולים להגיד לו להתראות, לא רוצים לשלם לך, גם אם שביעית משמתת וגם אם לא. אז מה רואים מפה? שכן אפשר לתבוע בבית הדין, אבל פה בשנה כזאת ששביעית משמתת, אז לכן אי אפשר. עונה הגמרא, שני הטעם, שם זה שונה, דאגלי מילתא דכל הוא. כשעברו את חודש אלול, מה התברר? שביום שהקצב חילק לכולם בשר, זה בכלל לא היה חג. זה היה יום רגיל. מתי זה חג? רק למחרת, כי קידשו את החודש רק אחרי 30 יום של חודש אלול. רק היום השני של ראש השנה היה חג, היום הראשון היה בעצם יום חול, כי עדיין לא קידשו את החודש, זה לא היה ראש חודש תשרי. לכן, זה לא הלוואת יום טוב, זה הלוואת חול. וכן הם צריכים להחזיר את זה, רק בגלל שזה היה שנת שמיטה, השביעית שמיטה את כל הכספים, ולכן הם לא חייבים לו שום דבר. שואלת הגמרא על רבי יוסף תשמע מסייפה, יש המשך למשנה, המשך מאוד מעניין. ואם לאו, אינו משמת. שאם חודש אלול לא היה מעובר, דיינו, שיום, אותו יום שבאמת שמרו ראש שנה, באמת זה היה ראש השנה, אינו משמת. למה? כיוון שזה היה באמת היום הראשון של השנה החדשה, זה כבר לא שנת שמיטה, אז צריכים, אפשר לטבוע, הקצב יכול להגיד, הבאתי לכם בשר, נכון? נהנתם? עכשיו תשלמו. למה תשלמו? היא עמד בשלמה, ניתנה לי טבע. אם אפשר לטבוע חוב שבן אדם מלווה ביום טוב, היינו דקטני אינו משמת. מה אתה חושב? זה היה שנת שמיטה, זה כבר לא היה שנת שמיטה, זה כבר היה היום הראשון של השנה החדשה. זה כבר לא שנת שביעית. אז תשלמו, אני יכול לטבוע אתכם מבית הדין. אלא היא אמרת לא ניתנה להיטבע. אם הקצב הזה, אין לו איך עכשיו להוציא כסף מכל הלקוחות שהוא נתן להם ביום טוב, המאי אינו משמת. מה פירוש המשנה אומרת? שזה לא משמת השנת שביעית. למה? כי באמת כולם צריכים לשלם לו. למה צריכים לשלם לו? הם יכולים להגיד לו, לא רוצים לשלם. כי הרי הוא לא יכול לטבע אותם בבית הדין שישלמו. הגמרא, מה זאת אומרת? מדברים פה על קבוצת גזלנים? הכוונה אינו משמת, דייב להישקיל, שהלוקח עם האדם לעניין, אדם שבאמת לא מחפש להסתכסך עם חצי מדינה, אז הוא יחזיר. ואם הוא מחזיר, אז הקצב ייקח את הכסף. שואלת הגמרא, רגע, אז אם כן תסבירו לי את תחילת המשנה במסכת שביעית. מכלל דרישא, שכתוב שזה כן משמת, שאין חוב. מה תגיד, מה פירוש שאין חוב? אם אני רוצה לשלם. מה, אסור לקצב לקבל ממני, כשכתוב שהשביעית כן משמתת? מה, אי יעיב לי לא שקיל? עונה הגמרא, רישא, כשזה באמת היה, תתברר בסוף שזה היה שנת שמיטה, היום הראשון של ראש השנה, בעצם זה לא היה ראש השנה, זה עדיין היה היום האחרון של השנה הקודמת של שנת שמיטה, ושנת שמיטה הפקיעה את כל החובות, אז אם הלקוחות באים לשלם לקצב, צריך להגיד להם, אתם לא צריכים לשלם לי, למה היה שנת שמיטה? צריך למימר לי, משמת אני, אבל סייפה, כשזה כבר היה בעצם ראש השנה של השנה השמינית, השנה הבאה, אז הוא לא צריך למימר לי, משמת אני, אלא הוא מקבל את הכסף בלי לומר מילה. מה פרושו הוא אומר להם משמת אני? כדתנן, משנה אומרת גם שם במסכת שביעית, המחזיר חוב בשביעית. אחד, אלווה כסף, תהיה בן אדם, תחזיר לו. אם יש לך, תחזיר לו. ואם אין לך, תשתדל שיהיה לך, תחזיר. ואפילו ששביעית משמתת, מחזיר חוב בשביעית, יאמר לו, המלווה צריך לומר ללווה, כל הכבוד שאתה מחזיר, אבל דע לך, משמת אני, אני מקיים את מה שהתורה כותבת, ששנת שביעית משמתת את כל הכספים וכל החובות. ואם אמר לו, אף על פי כן, אני לא רוצה שהשביעית תשמת את החוב, אני רוצה להחזיר לך, אז יקבל המלווה ממנו. משום שנאמר, וזה דבר השמיטה. אתה צריך לדבר, להגיד שאתה משמת. אבל אם זה לא היה שנת שמיטה, אין שביעית משמתת, אז המלווה לא צריך להגיד משמת אני. החזירו לו את הכסף, שילמו לו על הבשר, יגיד תודה רבה וימשיך לעוד לקוח מרוצה. ספר את הגמרא, רב אביה שקיל משקונה. הוא היה, כשהוא היה לו מלווה יין או שמן או לחם ביום טוב, היה לוקח משכון. וככה היה בטוח שיחזירו לו. רבא בר אולה מערים יערומי. הוא היה עושה איזושהי עורמה. מה הוא היה עושה? אחרי יום טוב, הוא היה לוקח איזשהו חפץ מהלווה. והלווה אומר לו, תגיד, החפץ שלי אצלך? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, מתי אתה מחזיר לי את זה? מתי שאתה תשלם לי על מה שהבאתי לך ביום טוב? וככה הוא לא צריך מצד אחד ללכת לבית הדין, אבל מצד שני הלווה צריך להחזיר. למדנו במשנה מכן ערב פסח בירושלים, שחל להיות בשבת והבן אדם אין לו כבש לקורבן פסח. הוא הולך לבן אדם שמוכר את הכבשים, את השה, שם אצלו את הטלית, והוא סומך עליו, נותן לו את הכבש, ועושה איתו חשבון אחר יום טוב. ככה למדנו במשנה. אמר רבי יוחנן, מקדיש אדם פסחו בשבת. מה לגבי להקדיש את הקורבן פסח? גם זה מותר לעשות בשבת, שחל ערב פסח. וכן מקדיש חגיגתו ביום טוב. הרי ביום טוב צריך להביא קורבן חגיגה. אז אם אדם לא הקדיש לפני יום טוב את הקורבן חגיגה, מותר לו להקדיש את זה אפילו ביום טוב בעצמו. אפילו שכתוב שאדם אסור לו להקדיש ביום טוב, קורבן פסח וקורבן חגיגה, מותר. והגמרא מוקימה שמדובר פה כמובן, מכיוון שחייבים להביא את הקורבן הזה עכשיו, אז הוא יכול להקדיש את זה גם עכשיו. הגמרא עכשיו מבררת בדיוק באיזה אופן זה מדובר. אומרת הגמרא, נעימה מסייע לי. בעצם המשנה שלנו זה ראיה ממש מושלמת לדבריו של רבי יוחנן לכאורה. מה הוא אומר? שמותר להקדיש קורבן פסח ביום טוב? שחל בערב יום טוב שחל בשבת? זאת אומרת, י' ניסן, אם היום הזה שצריך להקריב את הקורבן פסח זה שבת, מותר להקדיש את הקורבן פסח? יש לי ראיה מהמשנה. וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת, הבן אדם יכול ללכת למוכר בהמות, לבקש ממנו את השה. בשביל קורבן פסח. הוא אומר לו, אבל איפה אני יודע שאתה תשלם לי אחרי החג? אומר, קח איזשהו בגד או משהו, ואם אני לא נשלם לך, זה יהיה התשלום בשבילך. וזה מותר. מניחת ליטו אצלו ונוטל את פסחו ועושה עם החשבון לאחר יום טוב. רגע, אבל לא צריך להקדיש את הקורבן פסח לפני שבאים ומקריבים אותו? צריך. אז סימן שגם מקדישים בשבת. עונה הגמרא, זה לא ראיה. אחא במאי עסקינן בממנה אחרים עמו על פסחו. דובר פה באדם שהקדיש. זה לא מדובר פה שאתה בשבת עצמה הולך לקחת בהמה באמת מבעל הבהמות, כמו שהבנו עד עכשיו. אפשר להסביר שמדובר פה שיש אחד שכבר הקדיש קורבן פסח בערב שבת. עכשיו בשבת זה י' ניסן, צריך להקריב קורבן פסח. מגיע אליו מישהו, אומר, רגע, אתה מוכן למנות אותי בחבורה שלך? הרי קורבן פסח נאכל בחבורה. אתה לא מי שרוצה בא ואוכל מהקורבן. צריך לפני ששוחטים את הקורבן לקבוע מי האנשים שמנויים על הקורבן הזה. מגיע בן אדם, אתה מוכן למנות אותי איתך בקורבן פסח? אז על זה כתוב שמותר לצרף אנשים לחבורה. אבל רגע, אני רוצה, כולם צריכים פה להשתתף. אז אין בעיה, קח בגד ונסתדר אחרי החג, אני אשלם לך. זה מעיקר המקדש וקי, כבר לפני שבת, הקורבן פסח היה מוקדש לקורבן. אז לא ראיה שאפשר להקדיש בשבת. שואלת הגמרא, וענן תנן, למדנו משנה מסכת ביצה, אין נמנין על הבהמה בתחילה ביום טוב ובשבת. אז אם כן, איך אפשר להסביר גם ככה שהבן אדם הזה בא וממנה עוד אנשים על הקורבן שלו בשבת, וכבר, אתה אומר, יקדיש כבר את הקורבן פסח, אחר כך עוד אנשים הוא ממנה על הקורבן, הרי כתוב במשנה שאסור למנות. עונה הגמרא, שאני אחא, במשנה שלנו, כיוון דרגיל אצלו. הבן אדם הזה רגיל, כל שנה, הוא יושב ליל הסדר עם אותו מוכר בהמות. והמוכר בהמות הזה יקדיש את הקורבן, ועכשיו מגיע אותו אחד, להימנות. וזה משהו די צפוי, זה משהו שהם עושים כל פעם. ומכיוון שהוא רגיל כל פעם, כמאן דאימני במעיקר אדמי, זה לא נקרא שהוא ממנה אותו עכשיו על הקורבן, המוכר של הבהמות, אלא נחשב כאילו הוא כבר היה מנוי על הקורבן לפני כן, רק הם מארגן, הם פשוט אומרים את מה שכבר כולם יודעים. הם אומרים את זה שרוצים להימנות, למרות שהמוכר כבר ידע שהוא מנוי. ולכן זה מותר אפילו ביום טוב, כי זה כאילו הוא נמנע מלפני יום טוב ולפני שבת. שואלת הגמרא, והתנא רבי הושעיה, הולך אדם שבת שחל י' ניסן, שהיום בשבת צריך להקריב קורבן פסח. הוא הולך אצל רועה הרגיל אצלו, ונותן לו הרועה תלה לקורבן פסחו. וכאן כתוב מפורש ברייתא של רבי הושעיה, שזה ברייתא מוסמכת, ברייתא שנשנתה על ידי רבי הושעיה, ברייתא מוסמכת. מקדישו! וירצה בו ידי חובתו! אז אתה רואה שאפשר להקדיש, ראיה לרבי יוחנן. שאמר שאפשר להקדיש בשבת. עונה הגמרא, גם פה זה לא ראיה. אתם נעמי, גם בדברי הברייתא הזאת, כיוון דרגיל אצלו. מדובר פה שאותו אחד הוא קבוע מגיע לאותו רועה, והוא קונה אצלו קורבן פסח. אז הרועה רואה שהוא לא הגיע עד ערב שבת, אז הוא מהר מקדיש בשביל אותה קורבן הזה. אז הקדוש אינם היא מעיקרה, שואלת הגמרא, והמקדיש קטן, כתוב שהוא מקדיש, לכאורה מדובר בשבת. עונה הגמרא, נכון, הוא מקדיש בשבת, אבל הוא מקדיש בשבת קורבן שכבר מוקדש. וזה הקדיש עילוי מדרבנן. זה רק כדי שזה יהיה מעלה מיוחדת מדרבנן. זאת אומרת, כשהרועה הלך והקדיש את הקורבן פסח בשביל הלקוח הקבוע שלו, שיודע שהוא לא הספיק להגיע בזמן, אז הוא כבר מקדיש לו, הוא יודע שהוא תכף יגיע אליו בשבת, לקחת ממנו את העשה, אז הרועה מקדיש כבר. עכשיו מגיע שבת, אומר אדם, לוקח באמת את עשה מהרועה, והוא מודה לו מעומק ליבו על זה שבאמת הוא יקדיש בשבילו את הקורבן, תקנו חכמים שהקונה, זה שלקח, יעשה עוד פעם, יגיד עוד פעם שהוא מקדיש את הקורבן הזה לקורבן פסח, למרות שהוא כבר מוקדש, בתור מעלה מדי רבנן להוכיח שבאמת הוא מקדיש את זה בשבילו. טוב, אז אם כן, אין כאן ראיה שאפשר להקדיש קורבן ביום טוב. שואלת הגמרא על רבי יוחנן בעצמו, איך רבי יוחנן אומר שאפשר להקדיש קורבן ביום טוב, קורבן פסח? ומי אמר רבי יוחנן, אחי? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. כל פעם כשיש משנה שלא רשום שם של תנא שאומר את המשנה הזאת, על המשנה הזאת היא להלכה. עכשיו, יש לנו משנה של סתם משנה, ותנן, מסכת ביצה, לא מקדישין, אסור להקדיש קורבן ביום טוב. כתוב שם גם ולא מעריכין, ערכין זה בסוף פרשת בחוקותיי, כתוב שם שאם בן אדם רוצה לנדור תרומה לבית המקדש, אז יש אחד מהאפשרויות של התרומה, זה להגיד שהבן אדם נודר ערך כמה שבן אדם מסוים ערכו מהתורה, זה מה שהוא נודר לבית המקדש. וכל אדם יש לו ערך לפי הגיל שלו ולפי כל מיני נתונים. אז אסור לעשות את זה ביום טוב. וכן, לא מחרימים, אסור להקדיש בלשון חרם תרומה לבית המקדש. ולא מגביהים תרומות ומעשרות. אסור להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב. כל אלה ביום טוב אמרו, וכל מחומר בשבת שעשו. והמשנה הזאת היא להלכה, כי זה ריסתה משנה לפי דעתו שלו ביוחנן. אז אתה רואה שאסור להקדיש בשבת וביום טוב. עונה הגמרא, נכון. ודאי שרבי יוחנן מודה שאסור להקדיש ביום טוב. מה שאומר שאפשר להקדיש זה קורבן פסח וקורבן חגיגה. זה שונה. לא קשיא, כאן מה שמותר זה בחובות שקבעו עליהם זמן, חייבים להקריב את זה דווקא בשבת או ביום טוב. לכן מותר להקדיש את זה בשבת או ביום טוב. וכאן מה שכתוב במשנה בביצה שאסור להקדיש, מדובר בחובות שאין קבעו עליהם זמן, שאתה יכול להקריב את זה גם מחר. אז למה להקדיש את זה בדיוק בשבת או ביום טוב? זה באמת אסור להקדיש כאלה קורבנות ביום טוב וכל שכן בשבת. ועד כאן דף קוף ממחת.